אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, פודקאסט שבו אני מביא לכם אנשים שנמצאים בקדמת הבמה של חייהם האישיים או עסקיים, כדי לתת לכם מוטיבציה, כלים והשראה שתעזור לכם בדרך שלכם, והפעם בפרק הזה זה פרק מיוחד, בעצם הדרכה שהקלטתי כחלק ממסגרת כנס המומנטום שהיה לפני כמה שבועות, לא יודע מתי אתם מקשיבים לזה, אבל הקלטנו ממש לא מזמן, פרק שכולו עוסק באיך דחיין כרוני יכול להצליח, ואני חושב שזה ייתן לכם הרבה 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 כלים לדרך שלכם, אז יאללה בואו נקפוץ לפרק.
דיברנו על זה נכון לפני כמה ימים, שכל אחד מאיתנו יכול אחרי כמה חודשים שאנחנו עובדים ביחד ממש לראות בצורה מאוד ברורה את כל היתרונות האדירים אחד של השני, אבל גם את כל הדברים הפחות אפקטיביים, למרות שאני חושב, שספציפית אצלך, הדחיינות שלך, זה יושב על אותה גאונות שיש בך.
שזה אומר?
שזה אותה תכונה שגורמת לך להיות ממש ממש גאון בהרבה דברים, גורמת לך לפעמים קצת לדחות דברים.
אוקיי, מעניין. קיצור, גל נכנס בי לפני כמה ימים, זה מה שהוא בא להגיד.
חס ושלום.
טוב, סבבה, גל, אני יכול לקחת זה מפה?
יס, יאללה, תן להם בראש, בלב.
טוב, בלב, בלב. טוב חברים יקרים, הנה אז סוף סוף אני שם פה גל ריוויו כדי לראות קצת את הפנים שלכם, איזה כיף. אני לא אוהב להרצות בכנסים שלי, אני תמיד יש לי כל כך הרבה דברים על הראש, אבל אולגה שנמצאת פה בניין לידי, אולגה את בבית או בזה? או בב... את בבית, לא? או במלון, במלון, איפה אתם? במלון, מפונים. אז אני חייב קצת לחשוף את עצמי. וגם מדי פעם לעלות בכנסים שלי. אז תראו, אני לפני, בסוף שבוע הזה הייתי אצל אשתי, אצל ההורים שלה בשעל, ברמת הגולן, ויום שישי בלילה, כולם הולכים לישון, המגיעה שעה אחת, לא נרדם, מגיעה שעה שתיים, לא נרדם, מגיעה שעה שלוש, לא נרדם, אני אומר, מה יושב לי על הראש כל כך הרבה? ואני קולט שאני... כל כך הרבה דברים פתוחים לי, אפרופו בלבול, מה שדיברנו קודם, כל כך הרבה דברים פתוחים לי, מלא קצוות לא סגורים, ואני לא מצליח להירדם. ומה שעשיתי, אני שוכב ליד אשתי, בצד השני יש מיטה של הבת שלי, בת שלוש, שעוד שנייה תתעורר, כי היא צריכה לעבור למיטה שלנו, כי היא עושה את זה כל לילה. ולידינו עוד הבן שלי בן שש ועוד בן דוד, ואני בתוך חדר מלא בלגן כזה, כולם ישנים, נוחרים לי, ואני פותח את הטלפון, ואני אומר, אוקיי, אני יודע על מה אני אדבר, פה בכנס הזה. והחלטתי שאני בונה את ההרצאה על דחיינות, כשאני במיטה, יושב בלילה, בטלפון, כותב לי את ההרצאה, ואתם מכירים את זה שאתה כותב את משהו באמצע הלילה שאתה כולך לא, לא, לא חושב בבהירות וגם לא רואה בבהירות, אז אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה לעזאזל כתבת? לא הבנתי מה כתבתי. היו לי מלא טעויות כתיב, כאילו הנוטס תיקן לי מלא דברים, לא הבנתי מה רציתי, ואז למחרת ישבתי וכתבתי את זה קצת יותר לעומק ויותר סידרתי את זה, אבל... ואמרתי גם קודם בשיחה עם ערן, אני עובד המון עם אינטואיציה, ואני הרגשתי שזה מה שאני ראוי וצריך שאני אדבר עליו. והנושא הוא דחיינות ואיך להיות חולה במחלה של דחיינות, איך עדיין אפשר להגשים את עצמך ולהצליח בגדול. בסדר? ואני אשאל פה לפני שאני מתחיל. חבר'ה, מי יש לו, בוא נגיד קצת דחיינות, יש לו קצת דחיינות, מרגיש שהוא דחיין לפעמים, ואתם יכולים גם לרשום מי הוא דחיין מקצוען, ממש אבל, יש לו חולה במחלה ביג טיים. אז יש פה רושמים מי לא, אז אני גם טוען שכולנו בסופו של דבר באיזשהו אופן דחיינים, ביג טיים, עד רמת אנטי עשייה, תלוי באיזה תחום, אוקיי, מעניין, תלוי באיזה תחום, מומחית, הנה יש לי פה מתחרה, יהודית, אני קצת דחיינית, סבבה לגמרי, אפשר להתמודד? אפשר להתמודד עם זה. אני דחיינית באופן קבוע, דינה. Welcome to the business. אני דחיינית מקצועית, איילת או אילת. ממש מאפיין, גלית, אחלה. אז מקצוענית עם תרצת מתוחכמת ותעודות תוסיפי. חוסר רצון לדברים מסוימים, נוגה, מעולה, בשילוב עם קשב, אוקיי, שילוב מנצח, מקצועני, דחיין כרוני, תלוי בנושא, יותר מקצת. אוקיי, סבבה לגמרי. אז קודם כל אני לא לבד פה. והיה חשוב לי שאני לא אהיה פה לבד, כדי שזה יהיה הרצאה שהיא מדברת לאנשים, ולהרבה אנשים. אז אני גם טוען שבאמת כולנו באיזשהו אופן דחיינים. יש אנשים שאני חושב שלהיות בעלי עסקים עם דחיינות, זה יכול להיות מאוד 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 בעייתי, בוא נגיד ככה. מי פה הוא גם בעל עסק וגם דחיין? תרשמו לי, אני מי פה בעל עסק ודחיין, הוא לא שכיר, לא אומרים לו מה לעשות, הוא הבוס, הוא המבוגר האחראי, והמבוגר האחראי בחדר יושב עם השלט של הנטפליקס, או של מה שזה לא יהיה. יש לו את זה כל יום, כל רגע הוא יכול לקחת את הנטפליקס ולהתחיל עכשיו לבזבז את היום באופן ככה מקצועני. אולגה, מזל שיש שותפים, ואיזה שותפים, היא מלא. אופר, אלן אופר, רפאל, יושב בעוד כנס. סבבה, מודה באשמה, אוקיי, מודה באשמה. סבבה לגמרי. אז רפאל רושם לא באמת מה שנוגע לעסק. ואני אשאל, כמה פעמים, מי פה לא סובל שיווק, ולא בא לו לשווק, ומלא פעמים דוחה שיווק, אז אני חושב ש... אולי יש חלק דברים בעסק שאנחנו לא דחיינים כלפיהם, נגיד, בוא ניקח הרצאה שאני פה איתכם, אז כיף לי, טוב לי, בגדול, נעים לי, אז אני לא דחיין כלפיה, אני דחיין של הכתיבה של ההרצאה, אבל לא דחיין של לעמוד פה איתכם עכשיו, אבל שיווק, כמה פעמים קל לנו לדחות, משהו שאנחנו מפחדים ממנו, כמה פעמים קל לנו לדחות, אז אני רוצה לגעת בכל מיני דברים של איך מתמודדים עם זה, איך אפשר להתמודד עם זה, ואיך אנחנו מבינים את זה בכלל ומקבלים את זה. יש כל כך הרבה תחרות בחוץ, וצריך לעלות על הייחודיות שלי. אוקיי, רוב התחרות, אליסה אגב, היא בכלל לא המתחרים שלך. המתחרים שלנו זה הטלוויזיה, המתחרים שלנו זה התקשורת, המתחרים שלנו זה האירועים שקורים, המתחרים שלנו זה הנטפליקס, זה רוב המתחרים. המתחרים הם לא המתחרים, יש ברוב הדברים מספיק עבודה לכולם. אוקיי? אז צריך לחשוב על זה קצת אחרת, ואני רוצה, וואלה, אפילו כתבתי, עשיתי איזושהי מצגת, אז בואו רגע נראה במצגת כמה דברים. רגע, share screen. הנה זה, בבקשה. טוב, אז איך דחיין כרוני יכול להגיע לתוצאות? דיברנו על מי פה סובל מדחיינות, ודיברנו על מי סובל מדחיינות כרונית, בסדר? ואני רגע רוצה שתרשמו לי, מה הן ההשלכות של דחיינות? מה הבעיה עם דחיינות? בואו תרשמו, למה זה כזה לא טוב? מה רע בזה? מה רע בדחיינות? מה ההשלכות של זה? או מה עלולות להיות ההשלכות של זה? אכזבה מעצמך, אוקיי. חוסר משמעות, חוסר סיפוק, מאיר אותך בבעלה באמצע הלילה. מעולה, אהבתי. 1-0 לגלית, יוסף. שני זוהר, מעכב. מתפרש כעצלנות, נכון? על ידי חלק אנשים זה יכול להתאפס ממש ממש רע. מתחילים ולא מסיימים, מדכא. פגיעה בערך העצמי, ניתוק שרים, הופך לכיבוי שריפות, חד משמעית, כיבוי שריפות, כמה פעמים אנחנו רצים על מה שעכשיו חייבים לעשות, לא שילמנו את המיסים, לא שילמנו את הזה, עכשיו רצים, הולכים, בקשים את הערכה, כל מיני דברים כאלה. להגיע למשימה חשובה בדקה 110, חורס התקדמות, מימוש, ומימוש עצמי, תקיעות, אכזבה, הפסד כספי, חוסר ביטחון, לא משיגים תוצאות, מפסידים דברים. מעולה, אתם רושמים דברים סופר מקצוענים, ויש פה באמת אנשים שמבינים את הענף, מעולה. אי התקדמות בישיבה ואי הגעה למה שרציתי, לחץ והתפרשות, התקיעות בעסק, פחד מלעשות צעדים, מעולה. טוב, אז אני רק אציג את עצמי בחצי שנייה, למי שלא מכיר אותי, אז לי קוראים עדי קרן, אני בדרך כלל מלווה אנשים ועוזר להם, או בעיקר מרצים אגב, ועוזר להם לבנות הרצאות, לצאת לאור עם ההרצאות שלהם. יש לי ביחד עם גל צחי גם מועדון מרצים, שאנחנו ביחד מקדמים מרצים ועוזרים להם בכל נושא של שיווק, עמידה מול קהל, הצגה עצמית, בניית האוטוריטה, כל דבר שקשור לתחום הזה, אז זה מה שאנחנו עושים. אני יכול להגיד לכם שאני דחיין כרוני וחולה במחלה הקשה הזאת כבר הרבה, הרבה מאוד שנים, והקורונה העירה אותי באיזשהו מובן, דיברתי על זה טיפ-טיפה. הקורונה לקחה אותי למקום שהעסק שלי, שהייתי דחיין כרוני בלבנות שיווק, בלבנות רשימות תפוצה, רשימת תפוצה שאני יכול לדבר לאנשים, בלבנות קבוצות וואטסאפ, בלבנות את האוטוריטה שלי, בלבנות אתר, כל הדברים האלה, אני דחיין כרוני שחיכיתי למשהו שיקרה, שיהיה לי איזה טריגר שיגרום לי סוף סוף לעשות. ומה שקרה בקורונה זה שבאמת התחלתי לעשות כנסים, ואני עדיין מתמודד עם האתגר הזה של להיות דחיין, אבל יש המון דברים שפיתחתי לאורך הזמן שממש ממש עוזרים לי, ויכולים, אני חושב, לעזור גם לאנשים פה. וזאת הסיבה שנתתי את ההדרכה הזאת, איך לצאת עכשיו מהתקיעות הזאת, מכל הבעיה, בין היתר של דחיינות, עם כל מה שקורה פה עכשיו, כדי שאנחנו נוכל לצאת לאור. אז מהם היתרונות של דחיינות? בואו תרשמו לי, רשמתם מה הבעיות. בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות מה היתרונות של הדחיינות. בואו נראה אם אתם יודעים מהם היתרונות של דחיינות. לנוח, זהירות מנפילות, מלכה, אין יתרונות. מעניין. הכל בקצב שלי, אחלה. נותן זמן לחשוב על דברים, אחר כך, מחר כך, שדוחים לחץ מתח ברגשות קשים, מעולה. השעיה מייצרת זמן מחשבה, יצירתיות, לקחת באיזי, שיקול דעת. לפעמים דברים נפטרים מעצמם, זה נכון. עושה מה שאני רוצה, מעולה. יש יותר זמן להקשיב לקול הפנימי. מעולה, מעולה. אז אני רוצה, כי יש פה אנשים שגם רשמו שאין יתרונות. ואני חושב שיש המון יתרונות בלהיות דחיין. יש המון יתרונות ברגע שאתה מבין את זה ואתה מסתכל על זה. אז אני חושב שאחד הדברים שיכולים להיות טובים ברגע שאתה מבין שוואלה, זה הסיטואציה, זה המצב שלך, אחד הדברים שזה גורם לך להבין זה קודם כל, שאתה טוב בזמנים קצובים. מי פה טוב? מתי שנותנים לו דדליין? ויש לו עכשיו, זהו, זה ההזדמנות האחרונה לעמוד בדדליין. זאת אומרת, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות יום, זה תלוי בגודל הדבר, נכון? אבל מי פה טוב? מתי שהוא נמצא בדקה ה-90? מעולה, תותחית בזה, אחלה, מעולה במצב לחץ. פגז, פגז. אז אני רוצה רגע לשים לכם מראה פה על המצב, על הסיטואציה במדינה. אנחנו עכשיו בסיטואציה מלחיצה. אנחנו עכשיו בזמן שהמון אנשים שדווקא עכשיו, בתקופה הזאת היא הקשה, דווקא אז הם מצליחים למנף את עצמם, מצליחים להביא את עצמם לנקודה מאוד מאוד חזקה וטובה, עם המון אנרגיה, בגלל המצב, בגלל שהם רואים אחרים שהם באנרגיה לא טובה אולי. ואני יכול להגיד לכם שאני, כששמים אותי עם הגב לקיר, דיברתי על זה עם ערן קודם קצת, אני חושב שאני מפיק מעצמי by far הרבה יותר, מה שמאפשר לי בזמנים שאני דוחה את הקץ, ממש ממש להיות, לא למרוח את הזמן. כי אם אני עכשיו נותנים לי עבודה, ואני עכשיו, או אני צריך להוציא שיווק לצורך העניין, ואני עכשיו צריך עוד 3 שבועות לעשות משהו, אז אני 3 שבועות אמרח את זה. אבל תן לי יומיים, תן לי יום, אני גומר את זה בשעתיים. וככה אנשים מגישים עבודות לסמינר, סמינריון וכל מיני כאלה, הם עושים את זה בשבוע האחרון. אז אם אתה, לא, אם אתה מקבל את זה ומחבק את זה באהבה, ואתה מכיר בזה ומבין את זה ואת היתרונות של זה, אז אתה מאוד יעיל בתקופות מסוימות, ובזמן האחר אתה יכול להיות יעיל בלא לעשות כלום, בלשבת רגל על רגל, בללכת לים, בלראות נטפליקס, אבל לא לתת לעצמך בראש, וזה האתגר. בסדר? לא לתת לעצמך בראש. אם אתה נותן לעצמך בראש, אתה לא יעיל מתי שאתה בעצם צריך ליהנות כביכול. טוב, אז אין לי הרבה זמן, ואני מתחיל להיות דחיין לגבי ההרצאה הזאת, אז בואו נרוץ על כמה דברים שבעצם אנחנו יכולים לעשות. בסדר? ברגע שראינו שיש לנו גם יתרונות, ואנחנו גם מחוברים לעצמנו ברגע יותר. מי פה אגב מרגיש שכשהוא כותב הרצאה או משהו ברגע האחרון, הוא הרבה יותר מחובר לקהל, הרבה יותר מחובר לסיטואציה שהוא עם עצמו באותו רגע. מכירים? אם הייתי כותב את ההרצאה הזאת לפני חודש, כבר הייתי בן אדם אחר ברגע שאני נותן את ההרצאה. כבר לא הייתי אני, כבר הייתי מישהו אחר. כבר מה שכתבתי אז לא היה מדבר אליי בכלל. לכן אני חושב שזה אחד היתרונות דווקא לעשות דברים ברגע האחרון, לפעמים. בסדר? החדשות הטובות הן שאם יש דדליין, זה לא כזה נורא. יש דדליין, אתה במיטבך. סבבה, רונן, אולגה, איגו, מסכימים איתי? יש דדליין, וואלה, אפשר להתמודד עם זה. נעמי, דני. אבל מה קורה אם אין דדליין? מה קורה אם אין לי מישהו שיושב לי על הראש? אני צריך להצליח. מתי? מתישהו. אין לי דדליין, לא שמתי עד עוד שבוע, לא שמתי עד עוד שבועיים, לא שמתי עד עוד חצי שנה. אני רוצה להיות קרייריסט, מצליחן, אלוף. מתי אני אהיה שמה? אם אין לי דדליין, חבר'ה, אני רוצה שתבינו שלפעמים זה יכול להיות גזר דין מוות על המטרות שלכם. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון כל מי שנמצא שם בדחיינות כרונית. בסדר? עוד דבר שאני רוצה שנבין, לכל דחיינות ולכל דבר שאנחנו נמנעים ממנו, נגיד אני רוצה לשווק ואני לא משווק מספיק, יש כוונה חיובית עליונה. יש סיבה למה אני לא עושה את זה, וכתבתם את זה קודם בתגובות. אני רוצה שנבין כולנו. אם אני עד עכשיו שונא את הדחיינות, ושונא את החלק הזה שבי, הדחיין, אחד הדברים שאני צריך להבין, זה שיש פה כוונה חיובית עליונה בחלק הזה שבתוכי, שגורם לי לפעול ככה. ואני צריך לקבל את זה ולחבק את זה. זה כמו הילד הרע שאם אתה תתייחס אליו לא טוב, אז הוא רק יקצין. אם תתייחס אליו באהבה ותיתן לו משימות ותגיד לו בוא, נותן לך אחריות, הילד הרע, כביכול הרע, הילד הבעייתי, הופך להיות לילד הכי טוב בעולם. אז זה מה שאני עושה. אני מתייחס לזה. מה זה כוונה חיובית עליונה? בואו רגע נבין. אם אני דוחה משהו, בוא נגיד ואני לא משווק כמו שהייתי רוצה. למה אני לא משווק כמו שהייתי רוצה? כי אני מפחד שיגידו עליי שאני לא רציני מספיק, שאני לא איכותי, שאני לא טוב, מי אני שאני אדבר על הדברים האלה, כל מיני דברים שגורמים לי בעצם לא לשווק כמו שהייתי רוצה, לא להעלות את הפוסט, לא לשלוח את המייל, לא לצאת עם הדרכה, הרצאה. וברגע שאני עושה את ההקשרים בראש של אם אני אצא עכשיו לאור, אז אני אעשה לעצמי בושות, אנשים ידעו כמה לא טוב אני, כמה לא איכותי אני, אז הם לא יבואו להרצאות שלי, או הם לא יבואו לקורסים שלי, או הם לא יבואו לליווי, ואני אז ירגיש כישלון, כי אם אני אצא לאור ואני לא אצליח, אני ארגיש תחושה של כישלון, ובשלב הזה אני מבין שבעצם בי יש מנגנון הגנה מאוד מאוד עוצמתי שיושב בתת המודע שלי, כל ההקשרים האלה שעשיתי עכשיו יושבים בתת המודע, ואם אני אהיה כישלון, אז אני אהיה אמא לא טובה, אני אהיה לא טובה לילדים שלי, אני אהיה בת זוג לא טובה, ואז גם אולי תתפרק לי המשפחה, או אני לא אהיה האמא המושלמת הזאת שאני רוצה, ומשפחה זה הכל, ואהבה זה הכל בחיים. ושוב, אני נותן פה דוגמה ספציפית של מישהו ספציפי, של מישהי ספציפית, נגיד, בסדר? וברגע שאני לוקח את כל ההקשרים האלה ואומר, אם אני יוצא לאור שאני לא פרפקט, אז המשפחה שלי תתפרק, יש משהו מאוד עוצמתי שאומר, עזוב, אל תשווק, עצור, עצור פה, כי אם אתה תעשה את זה, זה מה שהולך לקרות, וזה יושב שם בין היתר במנגנונים שלנו שדוחים את הדברים. וברגע שאני מבין את זה, שקודם כל יש כוונה חיובית עליונה, אהבה זה החיים, ואם אני אצא לאור עם השיווק שלי, אני אאבד את האהבה שיש לי בחיים, וואו, אני את זה לא מוכן לעשות, אז ברגע שאני מבין את זה, זה הילד הבעייתי, זה הילד הרע, זה החלק הזה בתוכי, שמנסה להגן עליי ואומר, אח שלי, אהבה זה יותר חשוב מהצלחה. וברגע שאני מבין את זה, אז אני יכול להתחיל לתקשר איתו. פה מתחיל החלק הטוב. כי אני מכיר בזה, אני מבין את זה, ואז אני מתחיל לתקשר עם החלק הזה, ויש פתרונות אמצע. אני לא חייב לשווק בצורה כזאת שתהרוס לי, או שאני ארגיש לא בנוח איתה. אין חוקים, כבר דיברנו על זה. בסדר? תרשמו לי בצ'אט איזה מטרה יש לכם שלא הגשמתם בתקופה הקרובה, שרציתם, האחרונה. רציתם ולא יצאתם מתל האור. אני רגע רוצה לדעת איזה מטרות לכם יש. לפתוח קליניקה, מעולה. מעולה, גל. פתחתי עסק ולא יצאתי עם זה עד הסוף, עצרתי, מקום עבודה חדש, מעולה, לפתוח את הקליניקה, אחלה. אז יש לכם כל מיני מטרות, מעולה, אני רואה שרושמים לי עוד, לכתוב ספר, לבקש הלוואה לטובת רכישת רכב ורישיון, מעולה, לפתוח עסק בעולם התיירות, הנהלת חשבונות, להתחיל לאמן, וואו, איזה יופי, להיות עצמאית, לקבל בהירות, ליצור זוגיות, מעולה. אז כל הדברים האלה בעצם יש לכם מטרות, אבל יש כוונה חיובית עליונה פנימית שאנחנו לא תמיד מבינים אותה, ואנחנו צריכים רגע לעשות את האחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד כדי להבין אותה. ברגע שיפול לנו הסימון מה הכוונה העליונית שלנו, הכוונה החיובית העליונה, סליחה, אז אנחנו יכולים להתחיל לעשות פה עבודה. בסדר? אז אנחנו נבין. אז הנה כמה עקרונות לעבודה אחרי שאנחנו מבינים, וזו עבודה שאנחנו צריכים לעשות, למה אני לא רוצה לשווק, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ישירים עם עצמנו, ולהבין את זה. ואחד הדברים שאנחנו עושים ברגע שאנחנו מבינים, זה קודם כל חמלה. חמלה עליי, לקבל את זה שאני מפחד משיווק, ואני מפחד שיראו כמה טיפש אני, כמה לא איכותי אני, כמה רדוד אני, כמה אפקט המתחזה אני. אני חומל על עצמי במקום הזה, ואני מבין את זה, אני מבין את החלק הזה שבי שלא מוכן. אני עובד עם זה ולא נגד זה. כשאני לוחץ, הצד הזה יקצין. אני צריך לבוא אליו בטוב. אני לא יכול לבוא אליו ברע. בסדר? אני עוד מעט אסביר. ואמרנו שאני צריך לחשוב איך אני כן עובד עם עצמי שאני דחיין. ופה אני ממש צריך לשאול, עוד מעט אנחנו נגיע לזה, לשאול את החלק הזה. מה יעזור לך? עוד מעט אני אגע בזה קצת יותר לעומק. ואני צריך לשאול את עצמי, איפה אני יותר אפקטיבי? מתי אני יותר אפקטיבי? אני לא נלחם בדחיינות שלי, אני אומר לעצמי, אני טוב בבקרים. בערבים, אל תדברו איתי. בערב אני עושה רק דברים שאני או חייב, או שהם לא דורשים ממני הרבה מאמץ. בסדר? בבקרים אני עושה את השיווק. בבקרים אני עושה את כל הפעולות שאני חייב לחשוב עליהן, ותכנון, וכתיבה. בערבים אין סיכוי שתראו אותי, אלן כן זה לילה בשלוש בלילה, כותב הרצאה. אני לא כותב הרצאות בערב. אני אקום בחמש בבוקר, אפילו בארבע בבוקר, ויכתוב את ההרצאה. למה? כי כזה אני. כי אני מרגיש שאני יותר במיטבי במקומות האלה. אז תשאלו את עצמכם איזה טיפוס אתם, איפה אתם יותר טובים ואיפה פחות. משש בערב, אני לא רוצה לגעת בעבודה, לא רוצה, בכלל. אלא אם כן יש לי הרצאה, וזה סבבה לי, זה אני נהנה, זה כבר לא מרגיש שזה עבודה שלי. בסדר? מוטיבציה מובילה לעשייה. מסכימים? מוטיבציה מובילה לעשייה. כשיש מוטיבציה, יש אנרגיה, אני בעשייה, נכון? מחשבה יפה, אבל מה קורה אם אין מוטיבציה? חבר'ה, אני רוצה שתבינו שעשייה מובילה למוטיבציה. עשייה מובילה למוטיבציה, ולא הפוך. כשאני נמצא במוטיבציה, סבבה, אני אעבוד איתה. אבל כשאני לא במוטיבציה, אז אני עושה פעולות והרבה, גם אם הן לא ממוקדות. ואז אני לאט לאט אגלה מוטיבציה, יתחבר יותר לעצמי, ידייק את עצמי, אפרופו המדויק של יהודית, ואז אני אתחיל לעשות הרבה יותר. אל תחכו למוטיבציה. תייצרו מוטיבציה. אני עובד בתור עצמאי, בטח ובטח בתור אחד שעומד מול אנשים כל יום. אני עובד בלייצר לעצמי מוטיבציה. אני עובד בזה. זאת העבודה שלי. לקום בבוקר, ולבוא לפה, חזק, גם כשאין לי ימים טובים, ומי שעובד איתי צמוד, וואו, יודע שאין לי ימים טובים, יש לי הרבה כאלה. בסדר? אז עשייה מביאה למוטיבציה. ואני רוצה שנבין, הראיתי את זה גם בכנסים קודמים, אני אראה את זה שוב, הראיתי את זה בכמות הדרכות מטורפת את המעגל הזה. יש את מעגל ההצלחה. מעגל ההצלחה אומר שכשאני מאמין בעצמי, כשיש לי פוטנציאל, שאני רואה את הפוטנציאל, שאני בימים טובים, אז יש לי מוטיבציה גבוהה, ואז אני מייצר פעולות, והרבה. אבל, ואז, סליחה, הפעולות האלה מובילות לתוצאות. ואם אני מייצר תוצאות, איזה כיף. וואלה, חיים מדהימים. אז האמונה והגישה שלי מתחזקות. אם האמונה והגישה מתחזקות, הפוטנציאל גדל, האמונה בעצמי גדלה, יש מוטיבציה גבוהה יותר, ואז אני עושה יותר פעולות, מביא לי יותר תוצאות, מביא לי יותר הגדלת האמונה בעצמי, ואיזה יופי, איזה מעגל מדהים, איזה כיף, נכון? נכון? איזה כיף. יש פוטנציאל, מאמין, מוטיבציה, עושה, תוצאות, אממה. ופה שכחנו להגיד, כשאתה מייצר פעולות, האם התוצאות מגיעות ישר? לא תמיד, נכון? כשאני משווק עכשיו, עכשיו העליתי פוסט, נרשמו לי 100 אנשים לוובינר? לא תמיד, נכון? כשאני עכשיו רוצה למלא קורס ב-20 אנשים, ואני מתחיל לשווק אותו, האם אני משווק אותו והתוצאות תוך שבוע נסגר הקורס? לא תמיד, ברוב המקרים לא. לחלק אנשים אולי כן. אבל אני רוצה שנבין שהתוצאות הרבה פעמים לא יגיעו ישר. ואחד הדברים שאני אומר לעצמי, זה שכשאתה יוצא מתל אביב, מאילת לתל אביב, בשעתיים הראשונות אתה תראה מדבר. ואת זה צריך להזכיר לעצמנו. אנחנו נגיע לתל אביב, אבל בשעתיים הראשונות אנחנו נראה מדבר. בסדר? ואחד הדברים שאנחנו צריכים להתחיל לשים לב אליהם, זה לעניין הזה של מוטיבציה. אז אמרנו אחד, אנחנו צריכים פחות לשים לעניין הזה של מוטיבציה מקום, אלא אנחנו צריכים באחריות שלנו לדאוג למוטיבציה, ואנחנו צריכים לדאוג לכמה שיותר סיסטמים, כל הדחיינים שפה, כמה שיותר סיסטמים שיעזרו לנו לתמוך בפעולות שאותם אנחנו רוצים לעשות. בסדר? אנחנו אמרנו שפעולה מובילה למוטיבציה, אנחנו צריכים ליצור סיסטם לעצמנו, שייצור לנו את היכולת לעשות כמה שיותר פעולות, כדי שאנחנו נתחיל לעלות על המעגל הזה. ומי שנמצא בסייקל הפוך, העבודה שלו היא ליצור לעצמו את הסייקל הזה, כדי לייצר פעולות שמובילות למוטיבציה, שמובילים לתוצאות, שמובילות לאמונה, לגישה חזקה יותר, ולמימוש הפוטנציאל. בסדר? בסוף, 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 כשאנחנו נהפוך להיות האדם הזה לאורך זמן שאנחנו מצליחים יותר ויותר ויותר, גם ברמת הזהות שלנו וברמת האמונות שלנו, שזה משהו עמוק, אז אנחנו כבר נהפוך להיות לבן אדם הזה שיש בו גם חוסן מנטלי, גם אמונה מאוד עוצמתית ביכולות שלו, שהיא לא ניתנת כמעט לערעור, וגם ברמת הזהות, guess what? אנחנו הרבה פעמים נהפוך לאדם שהוא כבר לא דחיין, ואני בפעולות השיווק שלי, אני עדיין מודה שאני לפעמים דחיין, אבל אני כבר בן אדם שהרבה יותר קל לו לשווק, והרבה יותר כיף לו לשווק, בין היתר. כי אני יודע שזה עוזר לי, שזה בונה, שזה נותן ערך, האמונות שלי השתנו גם, שיווק מבחינתי זה מתנה ללקוחות שלי, ללקוחות הפוטנציאל, מתנה, ממש מתנה. וברגע שאנחנו הפכנו להיות האדם החדש הזה, אז אנחנו כבר בזהות עוצמתית וחזקה, וכל עוד אנחנו לא הפכנו להיות האדם הזה שהוא כבר לא דחיין כרוני, הוא כבר הרבה יותר מאמין בעצמו, אז יש המון דברים קטנים בדרך שאנחנו יכולים לעשות בשביל שאנחנו נגיע לשם. בסדר? ואני הולך לגעת ברמת ההתנהגות וברמת הסביבה שלנו, כדי שאנחנו נגיע לשם. בסדר? אז כמה דברים קטנים. קודם כל נבין, כשאני נהנה, אמרתם פה גם אתם, אין בעיה של מוטיבציה. כשאני לא נהנה, אז מתחילה הבעיה של מוטיבציה. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, וזה חוק שאני שמתי לעצמי בעסק, ואני רוצה ומקווה שגם אתם תיישמו את החוק הזה. והחוק הזה נקרא, איך אני משלב הנאה בעסק. בסדר? אני חייב, אם אני הופך את זה משאלה לאמירה, אני, אחת המטרות שלי, כדי לייצר את המוטיבציה הזאת, זה להכניס כיף למה שאני עושה. להכניס כיף. לצורך העניין, בואו נתן לכם דוגמה של משהו שקרה. לפני כמה חודשים ישבתי פה במפגש זום, בשיעור. הייתה הרצאה של איזה מישהי במרצים שמרצים, ואני כאילו נותן להם משוב. והייתה מישהי שהיא אופטומטריסטית שדיברה על כמה הזום פוגע בעיניים. ואני יושב ככה בזום תוך כדי שאני מקשיב לה להרצאה, ואני צריך לתת לה משוב על ההרצאה, ואני יושב, אני מסתכל ככה, ואני כבר, העיניים שלי, אני מסתכל לשמש בחוץ, ואני אומר, וואו, אני לא יכול להיות בזום כבר, לא יכול להיות, חייב לצאת מפה, אני לא נהנה, אני שחוק, כבר די, אני לא מקשיב להרצאה שלה בכלל, אני מקשיב רק למה שקורה לי בלב כרגע. ואז אמרתי עצמי, אם אני כזה שחוק, מה אני צריך לעשות, ונמאס לי מהזום, ואמרתי, אני חייב לעשות כנס בסיני. חייב לעשות כנס. כאילו, אז עלה לי סיני גם, בסדר? אמרתי, כנס בחול. אמרתי, איך אני מחבר חול, נסיעות לחול, שאני מרוויח עליהם כסף, ואני עושה את העבודה שלי, ונהנה תוך כדי. ואז יצא מזה הרעיון של לעשות כנס בסיני, וכעבור חודש וחצי, חודשיים, היינו, והכיף שלך, גל, זה להציק לידי, מעולה. וכעבור חודשיים, היינו בכנס בסיני, 200 איש, 20 מרצים, או 15 מרצים, משהו כזה, רן שטרן, דורון ליפשטיין, ועוד אחרים. גל צחייק, ועוד אחרים. ונהננו מאוד, היה מדהים, היה חוויה מדהימה. אגב, בנינו מלא כנסים לסיני, ואז קרה 7 לאוקטובר, לסיני, לאירופה, לכל מיני כאלה, ושינינו את כל התוכניות. כבר ביטלנו את הכנס הבא, החזרנו כספים אפילו. והיה פשוט אליפות. למה זה קרה? בגלל אותו דבר. אני חייב לייצר לעצמי הנאה בעסק, חייב ליהנות, חייב, חייב, חייב. מה עושה לי טוב? כשאני בונה מטרות ויעדים, אני לא שואל את עצמי, מה אני צריך בשביל שאני אמלא את הקורס ואני אעשה 100,000 שקל בחודש? זה גם שאלה טובה. אבל אני שואל את עצמי, מה בא לי? מה בא לי? לא מה יביא לי את 100,000 שקל. איך אני מביא את 100,000 שקל בצורה שכיף לי לקום בבוקר? זאת השאלה שאני ארצה לשאול את עצמי. לא איך אני עושה 100,000 שקל, או איך אני עושה 20,000 שקל, או איך אני עושה 30,000 שקל. איך אני עושה 20,000 שקל ועדיין נהנה מאוד מהעסק שלי? זאת השאלה שאני ארצה לשאול את עצמי. ואני אשאל את עצמי, איפה החוזקות שלי באים לידי ביטוי שאני לא צריך להתאמץ שאני עושה אותם? אני פה איתכם, יכול להיות שחלק אנשים פה אומרים, בוא נע, איזה מרצה מאפן, סבבה, זה גם לגיטימי, הכל טוב. אבל אני מבחינתי, תעיר אותי בשתיים בלילה, אני בא ואני עומד פה מולכם ואני נהנה. ואני מרגיש שאני בחוזקות שאני מרגיש שאני בעוצמות שלי, אני לא צריך להתאמץ בשביל זה. אגב, בערב כשאני מעביר הרצאות, אז אני לא צריך להתאמץ, אני מעביר את ההרצאה. לכתוב הרצאה, לא עושה בערב. להעביר הרצאה, איזי בריזי. אז תחשבו אתם, מה החוזקות שלכם, מה העוצמות שלכם? אני לפני שבועיים הרמתי טלפון לגל, ובחצי צרחות אמרתי לו, גל, אני ואתה צריכים להיות על במה כל היום, כל יום, כל היום. זהו, זה מה שאתה צריך לעשות, זה מה שאני צריך לעשות. לא צריך לא לכתוב את המיילים, לא לכתוב דפי נחיתה, לא לעשות את השיווק יותר מדי. שיווק מבחינתי זה סוג של במה, אז כן, אני אעשה את זה, אבל את הדברים הקטנים, את הפיצ'אפ קס, בזבוז, בזבוז זמן, לא צריך לעשות, אני לא צריך לעשות את זה, אני כן עושה חלק מזה, אני לא אומר שלא. אבל יש הרבה דברים שאני מרגיש שאני יכול להעביר החוצה, לעשות איזה, לבנות איזה סיסטם סביבי או משהו כזה, ולכן תשאלו את עצמכם איפה החוזקות שלכם באות לידי ביטוי, בסדר? ותביאו אותם, אל תעבדו רק על החולשות שלכם, שגם צריך לעבוד שם, ותגידו איך אני משפקת יותר, איך אני עושה כתיבה, איך אני עושה סרטונים, לא צריך לעשות כל דבר, צריך לעשות חלק דברים יחסית טוב. וזה מוביל אותי לדבר הבא, שפה אני רוצה אפילו, אם אתם רוצים, תתווכחו איתי על הדבר הזה. חבר'ה, אני אגיד לכם את המשפט כמו שהוא, הוספתי את הסוגריים בשביל האנשים שקשה להם עם האמירה הזאת. כמות עדיפה על איכות. כמות עדיפה על איכות. כן, אבל עדי, אם אני לא יהיה איכותית, לא יבואו אליי. מה, אני אעשה סרטונים סתם בלי זה? מה, אני לא אכתוב את המסר בדיוק? כמות עדיפה על איכות. אם אני יש לי רשימת תפוצה במייל, או אם אני עושה פוסטים, או אם אני שכיר ויש לי כל מיני דברים שאני צריך לעשות שם, אז עדיף 100 פוסטים, או 100 מיילים, או 20-50 הרצאות, בינוניות פלוס, מאשר מייל אחד טוב, מאשר הרצאה אחת טובה, מאשר פוסט אחד טוב, או מאשר 10 פוסטים, 100 או 10, 100 או 10, מה עדיף? אני אומר לכם, מניסיון, בסדר? מניסיון, שאני מוציא מיילים, מי שנמצא פה ברשימת התפוצה שלי יודע את זה, אני מוציא מייל אחת ליומיים פחות או יותר, לפעמים אחת ליום, לפעמים אחת לארבעה ימים, אני אומר לכם שכמות המיילים הלא טובה והבינונית שהוצאתי, היא מבחינתי, היא בערך 80%. 80% מהמיילים שאני מוציא לכם, אני שולח את הסנד, ואני אומר, איזה אידיוט אני, מה זה המייל המאפן הזה? מי בכלל מתייחס למייל הזה? מה עשיתי פה? וכמות ההודעות המרגשות שאני מקבל לפעמים, אחרי מייל כזה, היא מטורפת, מטורפת, אני אומר לכם. שלחתי לכם, מי שפה ברשימה שלי יודע, לפני איזה שבועיים, הרצאה ש... מה למדתי מילדים בני 6? מההרצאה שעשיתי לבן שלי בכיתה א', וכמה פחדתי להגיע לשם. קמתי בבוקר, אמרתי, מה אני מוציא היום, מה אני מוציא היום, מה אני מוציא היום, מה אני מוציא היום, לא היה לי מה לכתוב. ואז אמרתי, בוא נכתוב על זה, בטח זה יהיה ככה, בסדר, יאללה. כמות המיילים שקיבלתי על, ותגובות על המייל הזה, שאני עשיתי ברבע שעה וחשבתי שהוא בינוני, בינוני פלוס, אתם יודעים מה, בינוני פלוס, היא מטורפת. בסדר? כנס התמיכה הקודם שעשינו, עשינו שבוע, 5 ימים עשינו, ואז אמרנו בוא נלך לעוד שבוע. כל השבוע השני היה שבוע שתכננו אותו ב-40 דקות. כתבתי למרצים, חבר'ה, הנה האקסל, שבצו אתכם לשבוע הבא. היה מדהים. ועשינו את זה ב-40 דקות, שלחתי למקסל, כולם ציטטו את עצמם, אמרנו ממשיכים לעוד שבוע, אנשים רוצים את זה. בסדר? ולכן, מה שאני אומר, כן, רושמים פה איך מתכוון להוציא משהו בלי ליטוש, כן, זאת התשובה, את צודקת. לסמוך על עצמי, ואני מעדיף להוציא 80% מאשר 100. אם זה 80, אני מוציא. פחות מ-80, יאללה, קח את זה למחשבה שנייה. תן לזה ציון 80, זרוק את זה החוץ על הרשת כבר. למה אתה מחכה? ההרצאה לא יצאה בדיוק כמו שאתה... זרוק אותה החוצה כבר, תוציא את עצמך לאור. ההרצאה השנייה תהיה יותר טובה, השלישית תהיה יותר טובה, הרביעית יותר טובה, העשירית יותר טובה. And guess what? במאה אתה כבר מתחיל להיות בירידה, ב-50 אתה מתחיל להיות בירידה, אתה בשחיקה. לך תמצא משהו חדש, לך תמצא נושא אחר, לך תעשה משהו... אז אנחנו בגלים. אבל אנחנו מתקדמים תוך כדי תנועה, והדבר האחרון בעניין הזה, אני מוציא 100%, אני מוציא את ה-80% שיש לי פה, עכשיו בהרצאה נגיד, או במייל. אתם רואים 100%, אתם לא יודעים מה יש לי עוד. אתם לא יודעים שאני יצאתי מהרצאה ואמרתי, יו, איך שכחתי את המשפט הזה, זה היה המשפט הכי חשוב בהרצאה, אתם לא יודעים את זה. אז אתם קיבלתם 100%. חלקכם חשבתם שהציון וואלה 100, חלקכם 90, חלקכם 80, חלקכם 70. הרוב אומרים וואלה סבבה. הרי מה שאתם יודעים בראש שלכם, הוא כמות אסטרונומית ותוכן אסטרונומי, לעומת מה שהקהל שלכם צריך מכם בכלל. אנחנו יודעים הרבה יותר ממה שהקהל צריך לקבל ולשמוע. בסדר? השיחה עם ערן שטרן היא כל כך, היא קטנה לעומת כמות הידע שיש לבן אדם הזה בראש. ואני ראיינתי אותו איזה, לא יודע מה, 5 פעמים לפחות, אז אני יודע את זה. וגם אם אני אעשה לו עוד 20 ראיונות, אנחנו לא נגיע לרמה של כל מה שיש לו בראש. אז לכן אני מוציא לאור, בסדר? אין לי עוד הרבה זמן. אני ככה לקראת סיום, עוד דבר שאני עושה, חבר'ה, נותן לעצמי ציון על עשייה ולא על הצלחות. הוצאתי את המייל, קיבלתי 100. הוצאתי את ה... עשיתי הרצאה ויצאתי גרוע בה, הרגשתי שלא הייתי טוב. הציון הוא לא 100, הציון הוא 110. כי הייתי גרוע והצלחתי לסיים את ההרצאה. ככה אני עובד. עכשיו, כל הצלחה, כל דבר שאני מוציא לאור, נגיד הרצאה, אני צריך לכתוב את ההרצאה, אני צריך, לא יודע, לשווק את ההרצאה. אז אם כתבתי את ההרצאה, ציון 100 על כתיבה. עשיתי פוסט על ההרצאה, ציון 100 על הפוסט, על העשייה. התוצאות זה ציון אחר לגמרי. אני נותן גם שם ציונים לעצמי. אבל אני קודם כל נותן לעצמי ים בציונים, והם כולם 100. על זה שרק הוצאתי, רק הגעתי לפה. עצם זה שאני פה איתכם עכשיו, גם אם זה גרוע או טוב, אני כבר את 100 קיבלתי על עשייה. אתם מבינים? וברגע שאני נותן לעצמי כל כך הרבה ציונים טובים, זה מרים אותי. אני אומר לעצמי, איזה מדהים אתה, איזה תותח, עשית את זה, היית גרוע והצלחת. חוגג את ההצלחות הקטנות, כאילו אין מחר, תופך לעצמי על השכם, אולגה, את מכירה אותי, את יודעת כמה אני נראה כלפי חוץ, כסוג של שחצן לפעמים, אני חושב, אני כאילו בא, ואני כאילו מבסוט כזה, על דברים כאילו מטומטמים לפעמים. אשתי כל הזמן אומרת לי, אתה אף על עצמך. נכון, אף על עצמי. סבבה. אני גם נותן לעצמי בראש, שלא תבינו. אבל אני חוגג מלא הצלחות בדרך. מפרק כל המטרה, דיברנו על זה להרבה פעולות, ועל כל פעולה נותן לעצמי ציון. כל פעולה היא הצלחה. בסדר? עוד דבר שאני עושה. גל, אני גונב לך 3 דקות, אין לך בעיה, אין לך ברירה. רוטינה של דדליינים. אני שם לעצמי דדליינים. כל דבר שתראו אותי עושה, כמעט כל דבר, זה יהיה משותפים. זה יהיה בצורה של שטאפ. אני, למה אני עושה את זה? כי אם אני ניסיתי פעם אחת, היה תקופה שעשיתי כנסים עם ערן שטרן, ואז הפסקנו, הוא רצה ככה לפרוש, זה תקופה של בלבול, דיברנו על זה. אז אמרתי, טוב, אני מוציא כנס חדש. מגיע השלב של השיווק של הכנס, מה עשיתי? דחיתי אותו בשבועיים. הגיע השבועיים, דחיתי בעוד שבועיים. ואז אמרתי, זה לא עובד. ואז מה שעשיתי זה אמרתי, בוא ניקח כשותף לכנס הזה. ופניתי לאיזה מישהו, לא משנה, אני גם לא אדבר על איזה כנס זה כדי שלא זה. אמרתי לו, אחי, אתה לא עושה כלום. אתה מקבל 50% מההכנסות, אם יהיו הכנסות. אתה לא עושה כלום. אל תפריע לי בעבודה שלי. אבל אתה שותף שלי לכנס, אתה מגיע ביום הראשון, אתה נמצא איתי פה, אנחנו מדברים. וכמו שדורון מדלי אמר על נטה ברזילאי, היא נקלעה לסיטואציה, הוא נקלע לסיטואציה. לא הייתי צריך אותו לכנס, להפקה. הייתי צריך אותו לדדליין. וזה מחיר, יש לזה מחיר. שילמתי לו 50% ממה שהיה, אבל בסדר. זה חלק מהמחיר, ובבחינתי זה 50% או 0, כי הכנס לא יקרה. אז אני נותן עצמי רוטינה של דדליינים, מייצר שיתופי פעולה כדי להיות עם השם שלי. השם שלי הוא חשוב, שאני נותן את המילה שלי, אני אעמוד במילה שלי, ואני מייצר לעצמי כמה שיותר אוטומציות וסיסטמים למי שמצליח לעלות על הדחיינות הרגילה, ולהגיע למצב שהוא מייצר לעצמו סיסטמים, בסדר? או איזושהי אוטומציה, הרבה פעמים אנחנו לא מגיעים לשם. צימודי הרגלים, חבר'ה, אתה עושה משהו, תצמיד לשם עוד משהו. אתה קם בבוקר, מגיע למשרד, אם אתה מצליח להצמיד את זה שאתה מסדר את המחשב במשרד, לזה שאתה פותח רגע יוטיוב ורואה איזה משהו מעצים, תעשה את זה. בסדר? אני, ברגע יש לי איזה סיסטם שיצרתי לעצמי. ואגב, שאלו אותי איך הוא עזר לי. הוא לא עזר לי בכנס ההוא. לא הייתי צריך אותו. הייתי צריך רק לעמוד במילה שלי. מולו. אחד הדברים שאני אומר לעצמי, אוקיי, יש לי עכשיו שיחה עם לקוח והוא רוצה הצעת מחיר, אז אני מצמיד הרגל, מנתק את השיחה ושולח לו הצעת מחיר. אני, כשמבקשים ממני הצעת מחיר, היא לא נגררת יום, יומיים, שלושה. איך שאני גומר את השיחה, הבנתי מה הוא צריך, אני יושב ישר על הדבר הזה, ועכשיו מוציא לו הצעת מחיר. ואם אין לי ברירה, אז אני אדחה את זה בכמה, לא יודע מה, בשעה, שעתיים, אבל אני אומר לכם שזה מה שאני עושה, זה צימוד הרגלים מבחינתי, זה לא יכול לבוא אחד בלי השני. וברגע שאנחנו מצמידים הרגלים, אז נהיה לנו יותר קל בחיים. וואו, אני ממש צריך לסיים. שם את עצמי ליד אנשים טובים ממני, כמו בכנסים האלה. אני מרגיש שאני רוצה להיות ליד אנשים שמרימים אותי למעלה. אני מחפש אנשים שיש להם משהו שלי אין, ואני שם את עצמי לידם כדי לדחוף את עצמי למעלה, ואני הופך להיות לאט לאט יותר הם. ונראה לי שזה דבר אחרון, אני מפרק את הפחד. המון אנשים נורא מפחדים מדברים. אז אני שואל את עצמי, מה המטרה שלי? אני שואל את עצמי, מה עוצר אותי, מה מפחיד אותי באותה מטרה? ואני כותב לעצמי, ותעשו את זה בכתיבה, מה בידיים שלי שיכול לעזור לי לפרק את הפחד? נגיד, אם אני אעשה שיחה עם אשתי, זה יעזור לי על משהו שאני מפחד ממנו. אם אני אדבר עם גל על הדבר הזה, אנחנו נפרק את זה ביחד, אולי נבין מה עוצר אותנו. אם אני, לא יודע מה, אקנה ביטוח לדבר הזה, אז אני אוכל לעשות כך וכך. אז אני מחפש את הביטוחים האלה, בסדר? כדי שאני אוכל כן לצאת לאור, ואז אני מתחיל לראות שהפחד הוא לא כזה גדול. בסדר? אני בעיקר מפחד מהלא נודע. ברגע שאני מתחיל לפרק את זה, ורואה מה מפחיד אותי, ורואה מה אני יכול לעשות כדי שיפחיד, אני אתן לכם דוגמה רק כדי שזה ימחיש, אני שוקל כבר הרבה זמן, גם לפני השביעי באוקטובר, מעבר לתאילנד. אני, אשתי, הילדים, תאילנד או חול, מקום אחר. ואמרתי לאשתי, את יודעת מה? אני אטוס ל... הרי הפחד שלי זה לא שהילדים שלי שהם קטנים, שהם לא יתמודדו עם, מה שקורה שם. הפחד, כי הם יצליחו להיות שם. הפחד שלי, הנה מירי רושמת, אני בתאילנד, יאללה בוא, קופנגן אני חושב. אז הפחד שלי זה שאני אתנתק מהעבודה, אתנתק מהפוקוס, ויהיה לי קשה. אז אמרתי לה, את יודעת מה, אני אטוס לשבועיים, רק כדי להרגיש את השטח, אני, ולראות אם אני מצליח לעבוד משם, ולהתחבר לאנשים ולאנרגיה, ואז אני אוכל להחליט אם לי זה מתאים שנגור שם. אז הנה משהו שאני רוצה לעשות, וזה כנראה יקרה באפריל. גל, הנה דקה אחרונה, חצי דקה אחרונה, ומה אנחנו עושים מפה? אחד, מה אני רוצה לעשות? שתיים, מה הם החוזקות שלי? אני רושם את זה. רושם את החוזקות, ואם צריך, הולך לשאול אחרים. שלוש, איך אני משלב דברים שנותנים לי כיף ומוטיבציה, ועושים לי כיף וטוב על הנשמה, בתוך הביזנס. מה מפחיד אותי? ומה אני יכול לעשות כדי להתמודד עם הפחד הזה? מה בשליטתי? תצלמו את זה רגע, את השקופית הזאת. זה מה שתעשו, זאת המשימה שלכם לתקופה הקרובה, לכל מי שהזדהה עם מה שאמרתי פה. חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אני אשלח לכם גם אחרי זה קישור של איך כותבים הרצאה, שזה המתנה החינמית שלי. זהו, גל, לא עמדתי בזמנים, אבל זה על חשבונך, אז מה אכפת לי?
לא אכפת לך, ואפילו אני אגיד מעבר לזה, שהוספת כל כך הרבה דברים טובים, שהיית יכול גם לגנוב מצדי עוד 10 דקות, כי באמת, 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 אני חושב שזה הייתה הרצאה, השראה פשוט ענקית.
אז זה היה הפרק על הדחיינות, ואיך אפשר להצליח עם דחיינות. אני באמת מקווה שזה נתן לכם קצת כלים, קצת מוטיבציה, קצת השראה, קצת עוד איזה תובנה, נפילת הסימון הדרך שלכם. אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב לערוץ, לכתוב לנו בתגובות מה לקחתם מהפרק, מה זה עשה לכם, האם לקחתם איזושהי תובנה ספציפית שתוכל לעזור לכם בדרך שלכם. וכמובן, אתם מוזמנים לדרג אותנו, 5 כוכבים אם נהניתם, בפלטפורמה שאתם נמצאים בה. חברים יקרים, תודה רבה, אנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים לקדמת הבמה, להתראות.